אין כרטיס אשראי, לצערנו ייתכן שתיאלץ למות. כתבתו של הילו גלזר. הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. היא הייתה בת 2.5. היה לה חום גבוה מאוד וחשש לזיהום חמור. זה היה מצב מסכן חיים. דוקטור מרגלית לורבר לא היססה ושלחה אותה בדחיפות לחדר המיון בבית החולים הקרוב בנציון בחיפה. אבל שם לא הסכימו לקבל אותה. אמרו להורים שלה, תביאו אשראי, מספרת לורבר. אין אשראי? לכו הביתה. לורבר, רופאה ותיקה ובחירה, כבר רגילה לדלתות שנתרקות לפניה. זה קורה לה שוב ושוב בעבודתה במרפאת ואהבת. יוזמה אנטי-ממסדית שהוקמה בחיפה בספטמבר 2019 ומעניקה מאז שירותים רפואיים לכ-1,000 חסרי מעמד באזור הצפון. אלא שאפילו היא הופתעה מכך שבית חולים בישראל מונע טיפול מפעוטה שעלולה להימצא בסכנת חיים רק משום שהיא אריטראית חסרת מעמד. לורבר נזכרת בדוגמה נוספת, זו של המטופלת אלונה קוליקובה. מאגרת מאוקראינה בת 52 שגרה בארץ כבר 20 שנה, הגיעה למרפאה עם תלונה שגרתית, כאבי ראש. הבדיקה לא העלתה ממצא חריג, אך העבר הרפואי שלה העלה סימני שאלה, והיא נשלחה לבדיקת סיטית דחופה. הממצאים היו מבהילים, גרורות בכל המוח, אחת מהן בגודל של כדור טניס. קוליקובה פונתה בדחיפות לרמב״ם, שם נקזו בדחיפות את אחת הגרורות. כעת צריך היה לבצע ביופסיה כדי לדעת איך לטפל בסרטן שלה. בבית החולים העבירו אותה בין המחלקה הנוירו-כירורגית לאונקולוגית ולפנימית, מספרת לורבר. וכל אחד אומר, לא, לא אצלי. אנחנו מתחננים, אבל אף אחד לא מוכן לעשות את הפרוצדורה הזאת. הרי כבר פתחתם לה את הגולגולת כפעולה מצילת חיים. אז למה אתם לא מוכנים לקחת את הביס הנוסף הזה כדי לשלוח לביופסיה? למה באמת? ברור למה, כי היא חסרת מעמד. אין לתאר, היו לי שיחות מזעזעות עם הנהלת בית החולים. שום דבר לא עזר. סגרו והביתה. אין ביופסיה. ובמכתב השחרור שלה עוד כתוב, המשך טיפול בקופת החולים, הזוי. ומה קרה אז? הרמתי טלפון למסעד ברהום, מנהל בית החולים הגליל בנהריה שהוא חבר שלי, וביקשתי ממנו עזרה דחופה. הוא אמר שתגיע מחר. תראה את הפער הבלתי נתפס בינו לבין אלו שאמרו, אין מצב, זה עולה כסף, תדאגו לה אתם. ובאמת למחרת ניתחו אותה. אבל שים לב לאבסורד. פתחו למי שהיא את המוח פעמיים, רק בגלל שלא היה מי שישלם את זה. כעת נולד אתגר חדש, להשיג עבורה את התרופה הביולוגית הנדרשת שעלותה 40,000 שקל בחודש. הצוות במרפאה של לורבר קושש כדור אחר כדור והצליח להשיג לה שנה של טיפול תרופתי. התוצאות היו מרעישות, הגרורות נעלמו כמעט כליל. נרגשת פנתה לורבר למנכ"ל השלוחה הישראלית של יצרנית התרופה המדוברת. היא סיפרה לו את פרטי המקרה וביקשה ממנו תרופת חמלה עבורה. הוא חזר אליי ואמר שאין לו יכולת לתת תרופות חמלה. הבהרתי שאני צריכה תרופה לחולה אחת. אחת. אמר שהוא לא יכול. מדהים. ואנחנו מדברים על חברת תרופות גדולה, כן? ביקשתי שינסה, שיפנה למעלה. הוא אמר, זה לא עובד ככה. את לא מכירה את עולם הפרמה. תירוצים מטומטמים. פשוט בדיחה. אמרתי לו שאני מתביישת בשבילו על התשובות האלו. מהחברה נמסר בתגובה כי פתיחת תוכנית חמלה נקבעת ברמה הבינלאומית בכפוף לאישור משרד הבריאות על פי קריטריונים ברורים, ללא קשר לזהות החולה. הסיפור של אלונה הסתיים בטוב בינתיים. יש גם מקרים אחרים? בוודאי. יש את מריאם, פלסטינית שנמלטה לישראל לפני 37 שנים ועבדה כאן כמטפלת. כשהיא נכנסה לכאן, זה היה כמו לראות שלד, גופה מהלכת. הגרורות שלה כבר היו בעצמות. מתברר שהיא הייתה מגיעה לרמב״ם, צברה חובות, עד שבאיזשהו שלב אמרו לה, אל תבואי לפה יותר. בפעם הבאה אנחנו מזמינים לך משטרה. אז היא הגיעה אלינו, מוזנחת במצב של הלם זיהומי. היה ברור שהיא במצב סופני וזקוקה לאשפוז דחוף. למי פנית? התקשרתי לבית החולים העמק ודיברתי עם בכיר בהנהלה שם. הוא סירב לקבל אותה. אמר, מה את חושבת? מי יממן את זה? אמרתי, תקשיב, זה לא מעניין אותי מי יממן את זה. אישה במצב כזה אתה מחויב לקבל. קודם תאזנו אותה, אחר כך נדבר על כסף. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה רואה בעצמך רופא? הוא ענה, בוודאי, אני כירורג. וכלום, עדיין סירב. שמו אותה בחוץ וקראו להבטחה. מה עושים במצב כזה? אחד מאנשי התפעול שלנו התקשר לאותו איש הנהלה, הזדהה כעיתונאי, ואמר לו כך, יכול להיות שיש אצלכם מחוץ לבית החולים אישה חסרת מעמד ואתם לא מוכנים לאשפז אותה? אני שולח עכשיו צלם לתעד אותה זרוקה שם, ומחר אנחנו עולים עם כתבה. תוך דקה מריאם הייתה בפנים. עשינו דבר מגעיל, אני יודעת, אבל לא הייתה ברירה, ממזרי ויעיל. היא שעתה שם חודש ימים, טיפלו בה בצורה מהממת. מרגע שעוברים את הבאפר של האשפוז, הכל מסתדר. היא נכנסה לשם עץ נבול ויצאה משם אחרת לגמרי. אחר כך המשכנו ללוות אותה. מהסרטן היא לא נרפאה, אבל היא הרוויחה עוד שנה, ולפחות מתה בכבוד. לורבר מגיעה מלב ליבו של הממסד הרפואי. כמומחית לרפואה פנימית ואימונולוגיה קלינית, יש מאחוריה קריירה ארוכת שנים ברמב״ם ובהלל יפה, שם היא עדיין מועסקת במשרה חלקית. דווקא מסיבה זו, היא מסוגלת לנסח כתב אישום חריף כלפי המערכת שבתוכה היא פועלת. האדישות שאנחנו נתקלים בה בלתי נסבלת, היא אומרת. את הכתף הכי קרה אנחנו מקבלים מבתי החולים. איתם זה מאבק יומיומי. כשיורדים לרמת השטח, לרופאים, אתה מוצא סבבה של אנשים, אבל כשעולים לקומת ההנהלה, חרות, אני מצטערת, אין לי מילה אחרת. הם קוראים לעצמם קופת החולים החמישית. על הטיפולים שהם משיגים למטופליהם, הם מדברים במונחים של מחתרת. את התרופות הם משיגים בשנור, ולא רואים פחיתות כבוד בחיזור על הפתחים. במרפאת ואהבת, בחיפה, שבה מתנדבים כ-50 אנשי צוות, אין מקום לגינונים ואין היררכיה. רופא אף אוזן גרון נותן מענה ראשוני לנפגעי אלימות ועבירות מין. רופאת ילדים מביאה משלוחי אוכל מרוסק למבקש מקלט שניסה להתאבד. האחים והאחיות מובילים ברכבם הפרטי ציוד שצריך לאסוף מטבריה או קצרין. מנהל התפעול תורם מנות דם לחולה סופני ערירי. לורבר, שתחום התמחותה העיקרי הוא HIV, משמשת לעת הצורך כפסיכיאטרית זמנית עבור נערה מסובכת שאימה היגרה מרומניה. במקרר הביתי שלה, היא מאחסנת קופסאות הורמונים עבור נשים טרנסג'נדריות זרות שמצאו עצמן בתחתית של העיר התחתית. במחסן שלה ממתין הליכון שהשיגה למטופל מוגבל בתנועה. בלילות היא נכנסת לקבוצות פייסבוק של חולות סרטן ומקוששת דרכן עודפי תרופות. ביקשנו לספר את סיפורה של היוזמה המחתרתית הזאת, שבמרכזה גרעין של רופאים מהצפון שלא יכלו יותר להתעלם מהחצר האחורית של המערכת, והחליטו להפוך אותה למרכז חייהם. אולם לאורך הדרך, התברר כי האטימות שבה הם נתקלים שוב ושוב, אינה ייחודית רק לבתי החולים בצפון. למעשה מדובר בבעיה מערכתית עמוקה ומפושטת, שבאה לידי ביטוי בכל רחבי הארץ. בתי החולים מחויבים אמנם לספק טיפול ראשוני מציל חיים לכל אדם, בין אם הוא יכול לשלם על כך או לא, כך קובע מפורשות חוק זכויות החולה מ-1996. במצב חירום רפואי, זכאי אדם לקבל טיפול רפואי דחוף ללא התניה. אבל מה קורה רגע אחרי מענה החירום, כשמטופל ללא ביטוח רפואי זקוק להמשך טיפול, להבחנה או לתרופה שבלעדיהם נגזר דינו למות? שיחות עם שורה ארוכה של רופאים בכירים ומנהלי בתי חולים ברחבי הארץ חושפות מציאות שבה אנשים גוססים רק כי אין מי שיממן את הטיפול הרפואי בהם. במקרים רבים, בתי החולים מסרבים לבצע כל הליך רפואי נוסף, גם כשהדבר נדרש להצלת חייו של המטופל בטווח הנראה לעין. במקרים אחרים, הם מנסים לגלגל את האחריות לבית חולים אחר. זקוק לניתוח להוצאת גידול סרטני? תביא כרטיס אשראי. צריכה הקרנות, תדאגי לתשלום. מחכה לתוצאות הבדיקות שלך, תקבלי אותן רק כשיהיה לך כסף. המציאות הזו מייצרת מתח בין רופאים בשטח לבין הנהלות בתי החולים. הרופאים מצידם מוצאים את עצמם בסיטואציות בלתי אפשריות, נקרעים בין חובתם המקצועית לבין שיקולים כספיים שנכפים עליהם. הם נאבקים בהחלטות המנהלים ואף מחפשים דרכים יצירתיות להערים על המערכת שבה הם עובדים, רק כדי לספק טיפול רפואי ראוי למי שזקוק לכך. המקרה הבא שנצרב בזיכרונו של רופא בכיר בבית החולים לניאדו בנתניה, ממחיש היטב את חומרת המצב. הגיעה אלינו אישה כבת 65 עם חבלות רבות ופגיעת ראש חמורה בעקבות תאונת דרכים, מספר הרופא על המקרה שאירע בספטמבר האחרון. התברר שמדובר באישה פלסטינית ללא כיסוי ביטוחי. נתנו לה טיפול ראשוני ככל שיכולנו וככל שמשאבינו מאפשרים, אבל הפציעה שלה הצריכה המשך טיפול ביחידת טראומה או במחלקה נוירוכירורגית. פנינו לבתי החולים המפורסמים בגוש דן ואף אחד לא הסכים לקבל אותה. אנשי לניאדו יצרו קשר עם היחידה לטראומה וכירורגיה קריטית במרכז הרפואי שיבא, שהביעה נכונות לקלוט את המטופלת, אך הנהלת בית החולים מנעה זאת. גם בבית החולים ביילינסון סרבו לקבל את המטופלת שסבלה מדימום מוחי. פנינו למשרד הבריאות, אומר הרופא, שאף הגיש מכתב תלונה בעניין. בהתערבות המשרד היא הועברה למחורת לאיכילוב, אבל היא הגיעה לשם 12 שעות מאוחר מדי, כשהיא כבר במצב של beyond treatment, שם היא מתה. יש דבר אחד שמשותף לכל מי שעוסק במציאות האגומה הזו, מהמטופלים דרך הרופאים והנהלות בתי החולים ועד לארגוני המתנדבים. כולם יודעים מי אשם במצב. אפילו לורבר שלא חוסכת ביקורת מבתי החולים, מפנה את האצבע המאשימה לגורם מרכזי אחד, המדינה, שמתנערת במשך שנים מטיפול בחסרי המעמד, לא מאפשרת להם לרכוש ביטוח רפואי סביר, ומגלגלת את הבעיה לפתחם של בתי החולים. על פי ההערכות, בישראל שוהים כ-200 אלף חסרי מעמד, כמחציתם הם מהגרי עבודה שהגיעו לכאן ברישיון, בענפי הבניין, החקלאות והסיעוד, ועל כן המעסיק שלהם מחויב לדאוג עבורם לביטוח בריאות. אולם גם לאותם 100 אלף מהגרים חוקיים אין ערובה לכך שהם יזדקקו לטיפול רפואי עלויותיו יחוסו. למעשה באופן פרדוקסלי, ככל שיקלעו למצב רפואי קשה יותר, כך פוחתים סיכוייהם לקבל תמיכה מהממסד. זוהי גוט צייט, מנהלת המרפאה הפתוחה של ארגון רופאים לזכויות אדם, מנסחת זאת כך. הביטוח שלהם הוא ביטוח לבריאים בלבד. ברגע שהם חולים בסרטן למשל, הם די מהר מגיעים למצב של אובדן כושר עבודה, ואז בחסות צו עובדים זרים, הפוליסות שלהם נסגרות, רשת הביטחון שלהם הופכת למשענת קנה רצוץ. כזהו סיפורו של עמנואל, 43, נשוי ואב לשלושה מאשקלון, שהגיע לארץ לפני כעשור, ומאז עבד בענף המסעדנות. לאורך השנים המעסיק שלו היה משלם עבורו דמי ביטוח, אלא שבימי המגפה הוא איבד את עבודתו והביטוח לא חודש. דווקא אז החל לסבול מכאבים תורדניים בחזה שהלכו והתעצמו. באוגוסט 2020 הגיע עמנואל למיון בבית חולים ברזילאי עם קשיי נשימה והתגלה כי הוא סובל מסרטן ריאה מתקדם. שבוע שכבתי שם והתייחסו אליי חבל על הזמן, סיפר עמנואל בריאיון טלפוני. אבל בסוף אמרו לי, יש לך סרטן אבל אין לך ביטוח, אז אנחנו לא יכולים לעזור לך. בית החולים סירב לממן את הטיפול הנדרש לעצירת התפשטות הגידול. גוט צייט מספרת על מקרה דומה נוסף. הייתה לנו מטופלת פיליפינית, שבית החולים פשוט זרק אותה באמצע טיפול אונקולוגי. היה לה ביטוח, אבל כשהתוקף שלו פג אמרו לה, לכי תביא כסף מהבית. אני מודעת לכך שטיפול אונקולוגי זה דבר יקר, אבל לקטוע אותו באמצע זה ממש עוול, והולך כנגד כל אתיקה רפואית. אני לא מבינה איך רופא יכול לחתום על מכתב שחרור כזה. מתוך 100,000 המהגרים הנותרים, אלו אשר הגיעו לארץ ללא היתר, ישנם כאלה שרוכשים ביטוחים פרטיים, ביטוחי תייר, המחוררים כשלעצמם, או שיש להם אשרת עבודה זמנית וגם הם מכוסים על ידי המעסיק. ל-70,000 מתוכם אין כלל כיסוי ביטוחי. זו האוכלוסייה הענייה ביותר, שנמצאת בתחתית של התחתית, ומצבה הוא קטסטרופלי, אומרת גוט צייט. הסיפורים של האנשים הללו בלתי נתפסים. דוקטור יותם שיינר ממרפאת ואהבת מספר למשל על גבר בן 60 שהשתקע בארץ. הוא הגיע אלינו עם גידול במעי הגס ואי אפשר היה להציל אותו. כבר לא רואים כאלה גידולים מוזנחים בעולם המערבי. שלחנו אותו דחוף למיון. ציפינו שהוא יקבל שם איזשהו טיפול מינימלי, אבל לא. מנת דם והביתה. והיה את המקרה של גבר שחי בארץ 18 שנים. ניסה לישראלית והקים משפחה, אך מעמדו לא הוסדר. ביולי 2019 הובהל למיון באיכילוב לאחר שאיבד את ההכרה וחדל לנשום. הרופאים העניקו לו סיוע מיידי, ייצבו את מצבו ויבחנו כי הוא סובל מסרטן גרון מתקדם. אולם בהיעדר ביטוח רפואי, הנהלת איכילוב סרבה לאשר את ביצוע הניתוח להסרת הגידול. כעבור זמן קצר, מצבו הידרדר והוא הגיע שוב למיון במצב קריטי. הנהלת בית החולים עמדה בסירובה. אנשי רופאים לזכויות אדם פנו לרופא ואהבת וביקשו את עזרתם. הם קיוו שמבין בתי החולים בצפון שאינם רבועים מפניות של חולים חסרי מעמד, יהיה אחד שיסכים לעשות ג'סטה. דוקטור שיינר, רופא בצוות מחלקת אף אוזן גרון וגידולי ראש צוואר בבית חולים קרמל, לקח זאת על עצמו. במעורבותו הוזמן האיש לניתוח דחוף במחלקה, שערך כ-12 שעות. בית החולים נסע ברוב העלויות והניתוח עבר בהצלחה. אך כשהמטופל נזקק בהמשך להקרנות וטיפולים נוספים, אף בית חולים לא הסכים לממן זאת. מצבו יידרדר עד מותו במאי 2020. גורלו של אדם, מבקש מקלט מסודן, היה דומה. הוא היה רק בן 25 כשהגיע לחדר המיון באיכילוב בעקבות כאבי בטן חמורים, והובהל לניתוח חירום להוצאת התוספתן. במהלך הניתוח זיהו הרופאים גידול חשוד במעי הגס, וביצעו לו ביופסיה. אלא כשביקש לדעת את התוצאות, נאמר לו שאינו רשאי לקבל את התשובות, עד שיחסה את החוב לבית החולים שעמד על כ-60,000 שקל. ההסבר? עיון בתוצאות הביופסיה לא נחשב מענה חירום, אלא טיפול אלקטיבי. במשך 3 חודשים שהתבררו כקריטיים, היה אדם מנוע מלקבל את התוצאות. רק לאחר התערבות רופאים לזכויות אדם, התאפשרה הגישה להבחנה. אז התברר כי אדם סובל מגידול אגרסיבי במעי הגס. אף בית חולים לא הסכים לקחת על עצמו את הטיפול. בלית ברירה, נציבות האום לפליטים סייעה לו בהליכי יישוב מחדש במדינה אירופית, שם הוא הוכר כפליט והחל לקבל טיפול אונקולוגי. כעבור כמה חודשים הוא הלך לעולמו. פרופסור רוני גמזו, מנהל בית החולים איכילוב, מבקש לשים מקרים קשים מסוג זה בתוך הקשר. איכילוב, הוא אומר, מנקז אליו את רוב הטיפול באוכלוסיית מבקשי המקלט האפריקאים. לעומס הזה יש תרגום כלכלי. לפי נתוני משרד הבריאות, איכילוב עומד בראש רשימת בתי החולים שצברו חובות אבודים בשל טיפול בחסרי מעמד, ופער ניכר מהבאים אחריו, כ-212 מיליון שקל על פני תקופה של 8 שנים. יש בתי חולים ציניים וקשי לב, אומר גמזו, בריאיון למוסף הארץ. הם מסרבים להכניס את המטופלים חסרי המעמד שמגיעים עליהם, ואומרים להם, למה באת לכאן? לך לאיכילוב. הם אפילו מציעים להעלות אותו על מונית. זה דבר שאסור לעשות אותו. אתה לא מעביר מטופל שנראה לך שמצבו דורש אשפוז לבית חולים אחר. אדם שעושה את זה עובר על חוק זכויות החולה. למעשה גמזו ניסה להוביל מול הממשלה הקודמת מהלך להתמודדות עם העומס כדי שגם בתי החולים האחרים יישאו בנטל. ביקשתי ממשרד הבריאות שייצר סבב בין בתי החולים באזור המרכז, אומר גמזו. אם לא מדובר בשבץ או בהתקף לב, אין מניעה להפנות את אותו מטופל לוולפסון שיבא או רבין. ואיזו תגובה קיבלת ממשרד הבריאות לבקשה הזאת? חוסר תגובה. גמזו מתגאה שבתפקידו הקודם כמנכ״ל משרד הבריאות, יזם את הקמתה של מרפאת תרם בדרום תל אביב, שמטפלת בחסרי מעמד בקהילה ומשמשת מעין קופת חולים עבורם. עשיתי את זה ללא החלטת ממשלה, ואולי אפילו בניגוד למדיניות הממשלה, הוא אומר. הייתי מונחה על ידי שיקולים של בריאות הציבור, ולא שאלתי יותר מדי שאלות. ראיתי איך ההתעלמות מהאוכלוסייה הזאת מביאה לגידול בעומס שמגיע לפתחי חדרי המיון, ובינתיים העומס רק גדל. נכון, עדיין אין מענה למצבי חירום. ניתוחים ומצבים שהם חצי חירום או סמי-אלקטיביים. כל אלה נצברים לכדי חובות אבודים. כשאומרים לי בוא תקבל כיסוי של החובות האלה, אני אומר התבלבלתם. זה לא רק עניין כספי, מדובר בנטל שמשפיע על הזמינות של שירותי הבריאות. זו לא אמורה להיות משימה של בית חולים אחד. ובכל זאת, איך מגיעים למצב שבו מבקש מקלט לא מקבל גישה לתוצאות הביופסיה עד שהוא מסדיר את החוב? אתה מחדד את הדילמות שניחתות על ראשנו ומצריכות אותי הרבה פעמים לקבל החלטות תקדימיות. אבל נכון, קשה לחסות את כל תחומי הרפואה וכל המצבים. בוא נתמקד בסרטן. טיפול אונקולוגי. נחשב בעיניך טיפול מציל חיים? לצערי, בשלבים הראשונים של המחלה והאבחון, היא לא חוסה תחת חוק זכויות החולה. ואז מתחילה הדילמה האתית שלי ושל אנשיי. כשמקרה כזה מובא לפתחו של מנהל חדר מיון באחת בלילה, הוא פונה למנהל התורן של בית החולים, ואנחנו מחליטים לכאן או לכאן בתהליך מורכב מאוד. אבל להעביר את זה לפתחנו זו הדרך הקלה. ההכרעות האלה צריכות להיות של הרגולטור, שמשרד הבריאות יגבש הנחיות לטיפול במצבים כאלה. ובינתיים אני מתרשם שקיים מתח בין הרופאים שלך שרוצים לתת מענה מרחיב ככל הניתן, לבין ההנהלה שרואה לנגד עיני השיקולים כספיים. יש מתח זמני של כמה דקות, ואני מזמין אותם אליי לשולחן, פורס בפניהם את היקף הטיפול שלנו בחסרי מעמד, ומראה להם שאין אח ורע בעולם לשירותים שאנחנו נותנים לאוכלוסייה הזאת. אבל נכון, אני חייב לאזן בין שתי המשקולות האלה, ולדרוש מהמדינה לקחת אחריות. גם בית החולים וולפסון בחולון, שנושק לדרום תל אביב, צבר חובות עבודים של 38 מיליון שקל בשל הטיפול בחסרי מעמד. דוקטור ענת אנגל, מנכלית וולפסון, מספרת בריאיון למוסף הארץ כי בית החולים עורך דיון על כל מטופל חסר מעמד. השיקולים המנחים הם קליניים. הפרוגנוזה, הסיכון, הסיכוי להציל חיים, היא אומרת. אנגל אומרת כי במקרים של סכנת חיים אין שיקולים כלכליים, אך מודה שכן, יש מצבים שבהם המערכת נמצאת בקונפליקט. ואיך פותרים אותו? יש דברים שלגביהם אין ספק. מטופלי דיאליזה, חולים אונקולוגיים, חולי שחפת במצב מתקדם. אנחנו פוגשים את המטופלים האלה במצבי קצה. אני מאמינה שחלק ניכר מהחובות העבודים של וולפסון היה יכול להיחסך אם היינו מטפלים באנשים האלה לפני שהם היו מגיעים למצבי קצה. ואנחנו רק בית חולים אחד, אם סוכמים את החובות העבודים של כל בתי החולים, מגיעים למאות מיליונים. כלומר, בסוף הכסף הזה יוצא, המערכת משלמת. חבל שזה לא מוסדר וחרוך בהרבה סבל. כל השיקולים, האתי, הכלכלי, מובילים למסקנה של לתת לאוכלוסייה הזאת הסדר ביטוחי זה הפתרון המתבקש. דוקטור קובי ערד סיים בחודש שעבר את תפקידו כמנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית חולים יוספטל באילת, אחרי 25 שנה. הקדנציה הארוכה שם זימנה לו מפגשים רבים עם אוכלוסיית מבקשי המקלט האפריקאים שחיה בעיר. הסיפורים שלו ממחישים את המתח העז שנוצר בין הרופאים בשטח לבין מנהליהם בסוגיה, ומדגימים כיצד רופאים נדרשים להערים על המערכת שבתוכה הם פועלים, רק כדי לספק טיפול רפואי. יש לי אין ספור דוגמאות לאיך סיבנו את המערכת, אומר ערד. למשל, ממש לאחרונה הגיעה אלינו מטופלת אריתראית כבת 40 עם מחלת דם שהובילה לפגיעה כרונית באיברים שונים. הרובד הדחוף לייצב אותה הוא לחם חוקנו ולגביו אין שאלה. אבל אז מתחיל הסיפור האמיתי, כי לאן תשחרר אותה? זה רק עניין של זמן עד שהיא תפתח מחלת לב או תגיע למצב של אי ספיקת כליות סופנית. נכון, זה לא מצב חירום, אבל שעון החול תלוי לה מעל הראש. אז מה עשיתם? במקרים כאלה אנחנו מותחים עד כמה שניתן את ההגדרה של דחוף. על אגרת המיון שעולה 950 שקל, אנחנו מאמיסים את כל הבדיקות הנדרשות, CT, הדמיות, ובקיצור, עושים לבית החולים חור בכיס. זו דרך התמודדות אחת, שמאפשרת לנו גם להציל את נפשותינו מבחינה אתית. אבל שוב, הסיפור שלה אמור להתחיל ברגע שהיא משתחררת. אצלה, שם הוא גם ייגמר. תן דוגמה נוספת. הגיע אלינו מבקש מקלט אריתראי בשנות ה-60 עם בעיה בנאלית של עצירת שתן כתוצאה מהגדלה שפירה של ההרמונית. הוא כמובן משך את זה הרבה זמן, כי לא היה לו למי לפנות, והגיע במצב של אי ספיקת כליות חריפה. כשמדובר בפציינט בן דת משה, כלומר מבוטח, מקובל לעשות ניתוח קריטת ההרמונית כדי לפתור את הבעיה אחת ולתמיד. אבל את הניתוח הזה בית החולים לא היה מוכן לממן. מה עושים? יצאתי למאבק הורדות ידיים מול מי שהיה בשעתו מנהל בית החולים. אמרתי לו, אם אתה משחרר אותו עכשיו, האיש הזה חוזר אליך תוך חודש עם זיהום חמור, והופך לחולה טיפול נמרץ שיעלה לך פי אלף. הצבתי את העלויות של יום אשפוז אל מול העלויות הצפויות, וכך הצלחתי לשכנע אותו. דרך הכיס. קרה שהפסדת להנהלה? בוודאי, כל הזמן. You win some, you lose some. אבל זה לא הכל או כלום. היה לנו ילד סודני בן 8 או 9, שתוך כדי הסגה של המעבר בסיני וההיתקלות עם הבדואים, איבד את הרגל מתחת לברך. זה היה מקרה קורע לב. רופאים לזכויות אדם השיגו עבורו מימון לפרוטזה, אבל הפרוטזה צריכה לגדול איתו, ומכיוון שאף פעם לא עשו לו את ההתאמות בזמן, נוצר קרע בבשר באזור הגדם, מה שיצריך ניתוחים. לא היה מי שיממן את זה, אז הרכבנו עבורו סל שירותים במנגנון של סיבון המערכת. הוא היה מגיע למיון, לא היינו פותחים לו תיק כדי שהוא לא יצטרך לשלם, והיינו מביאים אורתופדים ובעלי תפקידים נוספים מבית החולים כמתנדבים. חלק הגיעו בשמחה, ועל חלק הפעלנו לחץ פיזי מתון. ככה טיפלנו בילד הזה במשך שנים, אבל זו לא צורה. היה לנו עוד מקרה של ילדה של פליטים שנכוותה קשות בתאונה ביתית בכל חלקי גופה. את המענה הראשוני ביצענו במיון, ולאחר מכן העברנו אותה לסורוקה. מבחינת הניתוחים הראשונים הכל זרם, אבל התהליך האמיתי אמור היה להתחיל אחר כך. היא נדרשה להמון ציוד ביתי, לחבישות לחץ מיוחדות, לפרוצדורות אסתטיות משלימות ולפיזיותרפיה. על כל אחד מהדברים האלה התנהלה מלחמה אינסופית. אנחנו מדברים על ילדה על סף גיל ההתבגרות, שבקביעה גם איבדה שד אחד. נכון, זה לא חירום לכאורה, אבל תחשוב אילו השלכות רוחב היו להתנערות מהילדה הזאת. באיזשהו שלב היא נגרעה לי מהמעקב, אבל אני יודע שהיא לא קיבלה את הדברים שהיא נזקקה להם, כי היא לא הייתה שייכת לשום מסגרת רפואית. קרה שנדרשת להעביר מטופלים חסרי מעמד לבית חולים אחר, ונתקלת בסירוב לקלוט אותם? היו מקרים כאלה, אבל התגברנו עליהם. הקבוצה הכי גדולה היא של מטופלים שמגיעים עם אירוע לבבי חריף וזקוקים לצנתור. את השלב הראשוני של הייצוב אנחנו מבצעים במיון באילת, ואז מעבירים לסורוקה. כשמדובר באזרחים מבוטחים, הם מיד עולים על ניידת והכל זורם. אבל כשלא, מתעוררת השאלה, מי ישלם? ואז מתחילות המלחמות וחיפופי הידיים וכל מיני איומים בפנייה לוועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית. סחר סוסים כזה או אחר. כדי להגיע למרפאת ואהבת שממוקמת בבניין משרדים שומם למחצה בשכונת ודי ניסנס, עוברים קודם כל דרך סופרמרקט, ואז חולפים על פני שלושה חדרי בריחה, חברות כוח אדם ושדכנית. השעה לקראת 3, ולורבר עושה ספונג'ה זריזה לפני תחילת המשמרת. זרם המטופלים קולח. בזה אחר זה הם נרשמים בדלפק הקבלה. נער טרנסג'נדר אמריקאי חסר מעמד שבא לקבל זריקת הורמונים. אישה מבוהלת שהגיעה במיוחד מבית לחם כדי לראות רופא נשים, וגבר אריתראי עם בעיות נוירולוגיות קשות. מאז שנפתחה, המרפאה מתרחבת בקצב איטי. וכעת היא נותנת מענה שמכסה את רוב מקצועות הרפואה, גינקולוגיה, נוירולוגיה, אורתופדיה, קרדיולוגיה, שיקום, עיניים. לאחרונה אף החלו לספק שם טיפולי שיניים. המרפאה לא נתמכת ממסדית והיא ניזונה מתרומות מזדמנות. התקציב השנתי צנוע, כ150,000 שקל, ומוקצה כולו לתפעול השוטף. כשליש מהמטופלים מהמרפאה הם מבקשי מקלט מאפריקה ושליש הם פלסטינים, והם נמצאים במצב הקשה ביותר. זה אולי ישמע צורם או מזעזע, אבל זו המציאות. גם בקרב חסרי המעמד יש מעמדות, אומר שיינר. בעוד שלחסר המעמד ממוצא רוסי, הגישה לטיפול רפואי עשויה להיות קלה יחסית במקרה מסוים, עבור מבקש מקלט אפריקאי שיגיע עם אותו מקרה, זה יהיה יותר קשה אבל אפשרי, ועבור הפלסטיני זה יהיה כמעט בלתי אפשרי. הפלסטינים הם בתחתית של התחתית. טאבו. מתאמצים לא לדבר עליהם. כאילו שאם לא נזכיר אותם הם לא קיימים. איך אתם יודעים שהחסם הוא אתני? זו השאלה הראשונה ששואלים אותנו, אומרת לורבר. אם לצורך העניין אני מתקשרת למנהל בית חולים ואומרת לו ששלחתי אליו חולה חסר מעמד בגלל בעיה X, הוא מיד ישאל, פלסטיני? הסאבטקסט הוא שאם זה אריתראי, איך שהוא נסתדר, אבל פלסטינים זה אאוט. השליש הנוסף של המטופלים במרפאה מגיעים מאוכלוסיות מגוונות. לפני כמה חודשים למשל, הזדמנה למרפאה מהגרת מאקוודור שסיפרה כי היא נפגעת אונס. הצוות ארגן עבורה פסיכולוגית דוברת ספרדית שפוגשת אותה במרפאה פעם בשבוע. המרפאה מטפלת גם בזוג קשישים אמריקאים, היפים סגפנים שהגיעו לארץ ממניעים של אהבת ישראל ומתגוררים בצריף קטן עם חיבור מינימלי לתשתיות. הוא סובל מפרקינסון, לה יש בעיות לב. מנהל התפעול של המרפאה, מג'ד חדד, מספק להם את התרופות בעצמו עד הצריף ומוסיף גם ביגוד חם ושאר ציוד הכרחי שעוזר להם לשרוד את החורף. בשבועות האחרונים החלו להגיע למרפאה גם מטופלים מסוג חדש, פליטים מהמלחמה באוקראינה. מגיעים אלינו המקרים הקשים, מספרת לורבר. אדם מבוגר שנחבל קשה במהלך הבריחה, נער בן 15 עם סוכרת נעורים. את האחרון התלבט הצוות עם לשלוח למיון, אולם בסוף הוחלט לנסות לייצבו במרפאה. לא היה לי כוח למסעים ומתנים, מודה לורבר. בוא נגיד ככה, ילד ישראלי עם סוכרת נעורים כזאת קשה, היה מתאשפז במחלקת ילדים בלי שאלה בכלל. זה מקרה קלאסי לאשפוז. שמונת חברי הגרעין המייסד של ואהבת מתגוררים בצפון ורובם מועסקים בבתי חולים באזור. חלק מהדמויות הבולטות במרפאה היו עשויות בנסיבות מסוימות להזדקק בעצמן לשירותיה. כזאת היא דוקטור רניה אבדלה, רופאת ילדים ובריאות הציבור שגדלה בירדן והשלימה שם לימודי רפואה וכירורגיה כללית. אבדלה הגיעה לישראל ב-99 דרך קשר נישואים ועדיין מוגדרת תושבת ארעית. אף על פי שהיא מתעסקת בטיפת חלב כעובדת מדינה, אבדלה אינה זכאית לקביעות ואינה מורשית לעשות התמחות. בדצמבר האחרון קיימה המרפאה כנס ראשון למתן שירותי רפואה לאוכלוסיות מודרות. הנואמת המרכזית בכנס שנערך בשיתוף אוניברסיטת חיפה, הייתה לא אחרת מאשר ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, דוקטור שרון אלראי פרייס. חיפאית בעצמה וסטודנטית לשעבר של לורבר בטכניון. שרון היא אחת משלנו, אומרת לורבר. ההגעה שלה תרמה מאוד לרצינות של הכנס. אבל הנוכחות שלה לא הייתה רק סמלית, היא אמרה שהיא מגויסת למטרות שלנו. ואומנם על ראי פרייס לא הסתפקה בהצהרה חלבית, אלא אמרה שבכוונתה לבחון שורה של צעדים אפשריים כדי לתת מענה רפואי למאגרים חסרי אשרות, לרבות הקמת מרפאות ממשלתיות ייעודיות לטיפול במאגרים. ובאמת, התחושה היא שבמשרד הבריאות החלה לנשוב רוח חדשה. זה 8 שנים אני מעבירה למשרד הבריאות מדי חודש בקשות עבור אנשים חסרי מעמד שזקוקים בדחיפות לטיפולים יקרים והכרחיים, אומרת גוט צייט מרופאים לזכויות אדם. התשובה הקבועה שהייתי מקבלת הייתה משהו בסגנון של עזבי אותנו, אנחנו לא המבטח שלהם. בתקופה האחרונה יש יותר נכונות למצוא פתרונות אד הוק. אני יכולה לספור 7 או 8 מקרים מהזמן האחרון שבהם משרד הבריאות התגייס לסייע בטיפול. זה לא נשמע המון, אבל ביחס להתעלמות והזלזול שקיבלנו בשנים האחרונות, מדובר בשינוי של ממש. הדבר מתחיל לקבל ביטוי גם במדיניות המשרד. בקיץ האחרון הכריז שר הבריאות ניצן הורוביץ על כוונתו להעניק ביטוח בריאות לאוכלוסיית מבקשי המקלט. מדובר בכ-28,000 בגירים, מרביתם מאריתריאה וסודן. חרף ההתנגדות שמעוררת התוכנית בתוך הממשלה, היא עשויה לצאת לפועל מכוח ההכרה במבקשי המקלט כזרים שאינם בני הרחקה. זה צעד סופר משמעותי, ואנחנו מחזיקים אצבעות שהוא יתממש, אומרת גוט צייט, אך מסייגת שהוא לא ייתן מענה לרוב הגדול של חסרי המעמד בארץ. אני אומרת לשר הבריאות, טפל בזה, מסכם גמזו. השר הנוכחי רגיש לעניינים חברתיים, והוא נמצא מהצד הנכון של הקשת הפוליטית לטיפול בסוגיה הזאת. יש פה הזדמנות. זה אמור להיות אינטרס של המדינה, אומרת גם לורבר. שיאפשרו לחסרי מעמד לשלם עבור חברות בקופת חולים. זו למעשה מטרת העל שלנו, שלא יצטרכו אותנו. בתוך כך היא מבקשת לסיים בנימה אופטימית. יש לנו גם הרבה שיתופי פעולה מוצלחים עם בתי החולים. אנחנו רוצים להאיר את הנקודות האפלות, רק כדי שמקרים כאלה לא ישנו. המסר שלנו הוא בואו נעבוד ביחד. יש לנו מטרה משותפת. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה. בהנחיית שר הבריאות מקדם בימים אלו המשרד מתן ביטוח רפואי לאוכלוסיית חסרי מעמד לצורך מימון טיפול רפואי גם בפרקי זמן שבהם לא מתאפשרת העסקה. מדובר בביטוח וולונטרי שיסובסד חלקית על ידי המדינה. ככלל, מי שאינו תושב המדינה ואינו מועסק, אינו זכאי לביטוח רפואי, ולפיכך עליו לשאת בעצמו בעלות הטיפול הרפואי. משיקולים הומניטריים ולפנים משורת הדין, משרד הבריאות מממן במקרים נבחרים, טיפולים מצילי חיים לחולים חסרי ביטוח רפואי שאין באפשרותם לחזור לארצם ולקבל שם את הטיפול הרפואי. מגבלות התקציב אינן מאפשרות לממן טיפולים רפואיים אלו בהיקף נרחב, ואין בכוחם להוות תחליף הולם לביטוח רפואי. בנוסף נקבעו הסדרים נוספים המאפשרים סיוע רפואי לעובדים זרים. ביניהם מרפאה ראשונית, תרם, בתל אביב, ביטוח רפואי לילדים, שירותי רפואה לקורבנות סחר ועבדות במקלטים ושירותי טיפת חלב. מהקריה הרפואית רמב״ם נמסר. רמב״ם הוא בית חולים ממשלתי שפועל לפי חוקי המדינה. המדינה קבעה שאין להעניק טיפול רפואי ללא קבלת תמורה, למעט כמובן מקרה חירום שאדם, גם זר, נדרש לטיפול במיון. טיפול חינם באזרחים זרים בא על חשבון התקציב לטיפול באזרחי ישראל, ולכן קמו עמותות שמסייעות בתשלום לאזרחים זרים. להבנתנו יש בתי חולים שמקבלים תשלום מהממשלה לטיפול באזרחים זרים או חסרי מעמד. רמב״ם אינו אחד מהם. מהמרכז הרפואי בני ציון נמסר. מנכ״ל בני ציון, דוקטור אוהד הוכמן, מגלה רגישות רבה בכל הקשור למתן טיפול רפואי למטופלים חסרי מעמד, ובשל כך מדיניותו ברורה לפעול אך ורק כמתחייב מהחוק. לפיכך כל חולה שמגיע למיון יקבל את מיטב הטיפול ללא התניית תשלום. אי לכך, דוקטור הוכמן רואה בחומרה את פרטי המקרה המועלה על ידיכם. עליו לא היה ידוע לו. ממרכז רפואי העמק נמסר לגבי המקרה של מריאם. המטופלת התקבלה לטיפול בבית החולים לפני כשנתיים, לאחר שחלה החמרה במצבה הרפואי. למרות שלא היה לה כיסוי ביטוחי, היא טופלה במסירות רבה. מן הראוי שנושא הטיפול בשוהים חסרי מעמד יוסדר על ידי המדינה, ולא יובא לפתחם של המוסדות הרפואיים. מהמרכז הרפואי שיבא נמסר, המרכז הרפואי שיבא מטפל מדי שנה במאות אלפי מטופלים, ללא הבדל דת, גזע, מין ומעמד. לצערנו במקרה המתואר, יחידת הטיפול הנמרץ לפגיעות נוירו-כירורגיות הייתה מלאה, ולא ניתן היה לקבל את המטופלת בלי לפגוע באיכות הטיפול המוענק ביחידה. הובהר שהמטופלת תתקבל לשיבא כשהתפנה מקום. כל ניסיון לטעון כי נקטנו שיקולים שאינם ענייניים, חוטא למציאות וסותר את ערכי שיבא. מביילינסון נמסר, בית החולים מטפל לאורך השנה בחסרי ביטוח. במקרה זה, הפנייה נעשתה בימים שבהם ביילינסון קלט חולי קורונה קשים מכל הארץ ולא הייתה מיטת טיפול נמרץ פנויה. אין כרטיס אשראי? לצערנו ייתכן שתיאלץ למות. כתבתו של הילו גלזר. הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.